מורי ורבותיי, כיוון שבשבוע שעבר סיימנו את הדיון בענייני קריאת שמע, בימים כתיקונם אני עובר לעסוק בענייני תפילה, אבל כיוון שבקיץ הקרוב אנחנו נעסוק במסכת ברכות, ושם נעסוק גם בקריאת שמע, אבל הנושאים שעסקנו בהם בקריאת שמע הם נושאים שפחות ניגע בהם, אבל דברים שקשורים לעניין תפילה, לעניין תפילה, אני חושב שבכל מקרה ניגע בהם בקיץ ונעסוק בהם, אז אני השנה לא נמשיך בענייני תפילה, ואני רוצה כרגע לעבור לעסוק בסדרה של שיעורים שתעסוק בענייני קדושה, קדושת הזמנים, גם במובן העמוק של לא רק בהיבטים ההלכתיים אלא גם בהיבטים המשמעותיים הרעיוניים של הדברים. ואני פותח הנקודה הראשונה, כשאני מדבר על קדושה אני רוצה לעשות קדושת הזמנים, ונפתח בעניין קדושת השבת. ונוגע לקדושת השבת, אני רוצה לפתוח בדברי רש"י על הפסוק זכור את יום השבת לקדשו. כיוון שזה היה פרשת שבוע שעבר, אז אני בטוח שכולם ראו את רש"י הזה וכולם זוכרים אותו, אז אני רוצה טיפה היום לעסוק בדברי רש"י הללו, לנסות לנתח את הדברים שבוקעים מדברי רש"י הללו. על הפסוק זכור את יום השבת לקדשו, אומר רש"י, זכור, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, וכן מחלליה מות יומת וביום השבת שני כבשים, וכן לא תלבש שעטנז גדילים תעשה לך, וכן ערוות אשת אחיך יבמה יבוא עליה, הוא שנאמר אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. עד כאן. אחר כך רש"י עובר באמת לפרש את הפסוק, מה זה זכור וכו', אז הוא מפרש את הפסוק, אבל כרגע נעזוב את מה שרש"י עובר לפרש את הפסוק. אני רוצה להבין מה רש"י כתב כאן. אומר רש"י, קודם כל מה מטריד את רש"י, אולי אתם יודעים,
שכאן כתוב זכור בסדר דיברות השני.
יפה, עשרת הדיברות שלנו כתוב זכור, בדברים כתוב שמור. אומר רש"י, זכור ושמור בדיבור אחד נאמר. טוב, זה הרגיע אותנו, זה נאמר בדיבור אחד. מה זה נאמר בדיבור אחד, אתם יודעים? כן, יכולה ביחד. אפילו הדימוי בחז"ל, בגמרא בשבועות, גמרא אומרת, מה שאין הפה יכול לדבר ואין האוזן יכולה לשמוע. אז נראה כאילו שהמשמעות של זה היא שהקדוש ברוך הוא אמר את המילה זכור יחד עם המילה שמור בבת אחת, בצורה כזאת שאצלו אין בעיה להגיד זכור ושמור בדיבור אחד, אצל בני אדם זה בעייתי. הדא עוד הכתיב, אחת דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. טוב, כל זה יפה וטוב ונחמד, אבל עדיין צריך להבין את הדברים לעומק, מה בעצם תמון בדברים הללו, ומיד אני אנסה להסביר. אבל רש"י כאן באמצע, אחרי שהוא פתח זכור ושמור בדיבור אחד, כן? וסיים באחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי, בתווך הוא הזכיר פה עוד כמה דוגמאות, כן? מה מאפיין את הדוגמאות שקראנו עליהן באמצע? נכון, סתירות בין הלכות שכתובות בתורה. דהיינו, מצד אחד התורה אומרת לנו לא תעשה כל מלאכה בשבת, ומצד שני היא בעצמה אומרת לנו ביום השבת שני כבשים בני שנה תמימים. נו, יש דרך אחת אחרת להקריב שני כבשים בשבת אלא על ידי לא תעשה כל מלאכה? התורה נותנת לנו צווים סותרים, פעם אחת היא אומרת לנו שני כבשים, פעם אחת אומרת לנו לא תעשה כל מלאכה, פעם אחת אומרת לנו ערווה את אשת אחיך לא תגלה, ומיד אחר כך היא אומרת לנו יבמה יבוא עליה. היא אומרת לנו לא תלבש שעטנז, צמר ופשתים יחדיו, ואז היא אומרת לנו גדילים תעשה לך ובציצית מותר כלאיים. בבגדי כהונה צריך כלאי. מה בעצם רוצה רש"י אומר? שמה רש"י מביא את כל הדבר הזה כאן? נראה לי שהיסוד הפשוט הוא רש"י אומר כאן ככה. יש במערכת המצוות שהתורה נותנת לנו, יש בהחלט מצבים של סתירות פנימיות בין צמדים שונים של מצוות, בין לא תעשה מלאכה לבין שני כבשים, בין ערוות אשתחיך לבין יבמה יבוא עליה, בין לא תלבש שעת נס לבין גדילים תעשה לך. יש סתירות, ודאי יש פה, כולכם חושבים זה לא סתירה, נכון? למה זה לא סתירה? נו, מה אתם אומרים? למה זה לא סתירה?
פשע
עשר בפשע יתיר. אתה אומר, הפשע עשר בפשע יתיר. זה עליה לא אומר שיש סתירה, שאין סתירה. אתה אומר, הקדוש ברוך הוא יכול לצוות אותך גם את זה וגם את זה. אל תיבהל מהסתירה. זה לא פתרת את הבעיה. למה אין סתירה?
כי הכוונה היא, אל תיבש שני זכות מן המקרה הזה.
הסתירה היא בגלל שאתה עושה אוקימתה, כן? אתה אומר הלב שלא תלבש שעטנז תקף בכל המקרים, העשה של תלבש שעטנז יהיה בגדילים בציצית ויהיה בבגדי כהונה, אבל בכל שאר המקרים הם בכלל הלב שלא תלבש שעטנז. ערוות אשת אחיך, אם סתם אשת אחיך היא אסורה, אלא אם כן יש סיטואציה שבה מתעוררת מצוות ייבום, אז באותו מקום שבו מתעוררת מצוות ייבום, שם שם האיסור לא תקף, כן? או גם בנוגע לשבת, שבת תשמור את השבת בכל, אל תעשה אף פעם מלאכה, אלא אם כן מדובר בבית המקדש, בעבודה את הקורבנות, שם אתה יכול לעשות, להקריב קורבנות של שבת שזמנם קבוע ביום השבת, זה קורבנות שמותר להקריב אותם בשבת. כן, כן, כמובן, אבל מה אם יש לי בגד פשתן וצריך לשים בו ציציות של צמר או לא? טוב, על זה יש דיונים בסוגיה במנחות, אני לא נכנס עכשיו להיבטים ההלכתיים, אני רק אומר שנבין שיש פה. עכשיו אני רק אומר לכם את הדבר הבסיסי, כל התירוצים האלה וכל האוקימתות האלה הם אוקימתות יפות, כן? אבל צריך לדעת שבעצם יש פה סתירה שבלתי ניתנת לגישור, יש פה מתח עצום שלא ניתן להבנה, שיהיה ברור. כי אם אשת אחיך היא ערווה, וערווה זה הדבר הכי נורא שיכול להיות, כן? וחייבים על זה מיתת בית דין, אז איך פתאום אומרים לנו תייבם אותה?
זה
חשוב מאוד. אני רוצה להגיד לך שהחיים פועלים ככה, ורש"י כאן רוצה ללמד אותנו לקח אחד לדעתי. זה רש"י רוצה ללמד אותנו לחיות, אם תרצו, את המתח הזה, לחיות ולהבין ש... בוא נגיד, אני אומר את זה בצורה כזאת, אנחנו עושים לעצמנו לעתים קרובות יותר מדי מהר, כן? עושים לעצמנו הקלות, הנחות אנחנו עושים לעצמנו בזה שכל פעם שיש איזה מתח אנחנו אפילו לא מתמודדים עם השאלה. זה ברור לנו, כן? במוח אנחנו כבר ככה, זה מקוטלג אצלנו בראש, שכשרואים ביום השבת שני כבשים ולא תעשה כל מלאכה, אז אוטומטית זה ברור לנו, כן? סדר, זה בגבולין, זה במקדש, ככה ברור לנו. אנחנו, זה אפילו לא קושיה שאחריה בתירוץ, אלא התירוץ כבר בילט אין בתוך תאי המוח שלנו, נכון? אצל מי זה לא עובד ככה בצורה כזאת, בצורה בילט אין כזאת, בצורה בנויה, בצורה אוטומטית? אצל מי זה לא עובד כך?
רש"י.
לא, חוץ מרש"י, ברור, אצל רש"י לא עומד כך, אתה צודק. אצל מי זה לא עובד כך? אצל אנשים שלא גדלו על זה. תלמדו פעם עם יהודים לא שומרי תורה מצוות, כן? אתם תראו שהם לא יעשו לכם את ההנחות האלה, כן? תקחו את הפסוקים האלה ותגידו להם שאשת לך זה ערווה, זה הדבר הכי נורא שיש, תקראו איתם אחר כך את הפסוק של ליבום, הם לא יסכימו לעשות לכם הנחות כל כך מהר. כן? הם עשו לכם חיים קשים. ואני אומר שמשהו אנחנו צריכים ללמוד מזה. כן? שגם אנחנו לא נעשה את ההנחות אוטומטיות. ואני רוצה להסביר למה. כי כדי להבין לעומק את המשמעות של איבה תשת אחיך לא תגלה, או את המשמעות של גדילי, של לא תלבש שעטנז, או את המשמעות של מחללי עמות יומת בנוגע לשבת. להבין שכל פעולה שאדם עושה בשבת בעצם הורסת את כל העולמות. להבין את זה, להבין לעומק. כי כשאתה מתרץ לך, אתה אומר, ככה מותר, ככה אסור, אז שום דבר לא בעצם, אין פה שום עיקרון, אין פה שום עיקרון מקודש. כל עיקרון ניתן לחובב אותו בשביל דבר אחר. וזה מאוד מסוכן. אני חושב שמה שרשי כאן רוצה לומר לנו, לכן הוא גם לא נותן לנו פתרון. מה הפתרון שהוא נותן רשי לכל הסתירות האלה? אתם יודעים מה הפתרון? הוא אומר, אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. שמשמעות הפתרון הזה היא שאומר בעצם אצלנו זה סתירה, אצל בני אדם זה שתיים. הוא מנחם אותנו בדבר אחד. מה הוא? שאצל הקדוש ברוך הוא זה דבר אחד. אצל הקדוש ברוך הוא יש הרמוניה, שם אין סתירה. אצל הקדוש ברוך הוא יש מושג שנקרא אחדות ההפכים. שני הדברים שהם ההפכים, שאחד הוא ההפך של השני, אצלו זה דבר אחד. יש אחדות ההפכים. אבל אצל בני אדם צריך להיות מודע שאצל בני אדם זה שניים. עכשיו אני מסכים עם כל התירוצים שנתנו פה. ברור שאנחנו עושים את האוקימתא ואנחנו חיים בפועל עם זה שאנחנו לא עושים מלאכה בשבת, אבל מקריבים קורבנות בשבת. אנחנו לא מקפידים על ערוות אשת אחיך לא תגלה, אבל כשיש ייבום, אז מי יבנים? ברור, עושים את זה. אבל זה במישור הפרקטי, המעשי. אני מדבר כרגע, רש"י מדבר איתנו על המישור האידאי, העקרוני, המבט העקרוני של זה. המבט העקרוני צריך להיות ברור שאנחנו צריכים, כשרואים את האיסור, לראות אותו כאיסור טוטלי, שלא ייתכן משהו אחר. כי המשמעות של האיסור היא שהדבר הזה זה דבר שנותן לעולם להיות שלם. אין העולם שלם כשאדם פוגע בשבת, פוגע באושיות העולם. ולכן מחללי עמות יומת. את המבט הזה צריך לראות. כל זה טוב ויפה, כל עוד הרש"י מדבר איתנו על הסתירה בכלאיים, על הסתירה באשתח, על הסתירה בשמירת שבת, כן? אבל למה רש"י בכלל את כל זה הוא טורח להביא כאן? למה זה מעניין אותנו על הפסוק זכור את יום השבת לקדישו? רש"י הרי פותח שגם בשבת יש שתי אמירות. יש אמירת זכור את יום השבת לקדשו, ויש אמירת שמור את יום השבת לקדשו. ושתי האמירות האלו, כן, אומר רש"י, הם, גם עליהם נאמר, אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. אז יש כאלה ודאי פה שיבואו ויגידו, טוב, אתה יודע, אין קשר אמיתי בין הדברים. פה יש פשוט שני דיבורים בפועל שהקדוש ברוך הוא הוציא, ועל זה אנחנו רואים אחד דיבר אלוקים שתיים ששמעתי, ויש עוד שלוש דוגמאות ששם הבעיה היא לא שהקדוש ברוך הוא דיבר בבת אחת שני דברים שאי אפשר לדבר, אלא שבפועל יש סתירה מהותית ביניהם, ולכן רש"י הדגיש אותם להגיד לך על הכל יש לי אותה תשובה, אחד דיבר אלוקים שתיים זו שמעתי. אתם מבינים שזה בלתי אפשרי להגיד מה שאני אמרתי כרגע, נכון? לא רק שזה קשה, זה בלתי אפשרי. ברור לי, לעניות דעתי, נראה כדבר פשוט, שעיקר כוונת רש"י בפסקה הזאת הוא לטעון את הטענה הבאה. זכור את יום השבת לקדשו, שמור את יום השבת לקדשו, אלה הם שני צווים שיש סתירה עצומה ביניהם, מתח עצום ביניהם, אי אפשר לכלכל אותם ביחד. וגם עליהם צריך לומר את העיקרון, אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתי. עכשיו אני רק שואל אתכם, מה הסתירה, מה המתח שיש בין זכור את יום השבת? למה אי אפשר לחיות גם עם זכור את יום השבת וגם עם שמור את יום השבת הקדשו? קודם כל, מה אנחנו יודעים, מה ההבדל בין זכור ובין שמור? זכור את יום השבת לקדשו זה בעצם אומר לנו את מצוות העשה של השבת, קידוש, אולי לחם משנה, אולי, אני לא אריך כרגע בזה, אבל יכול להיות גם כבוד שבת, עונג שבת, כל הדברים החיוביים של לתת לשבת איזשהו אופי וצביון של יום קדוש ויום מיוחד, זה בפן החיובי של הדברים, זה בעצם הזכור. מה זה השמור? בקצור, בגדול, לא תעשה. איסורי המלאכה. בסדר? נו, איזה סתירה יש ביניהם? בשבת צריך לעשות קידוש, ואסור לעשות מלאכות. זה, אתם רואים סתירה בין שני הדברים הללו? נכון? לכאורה לא. נכון? נו, בכל זאת, רש"י כנראה מעמיד אותנו על איזה סתירה, על איזה מטה. בבקשה.
אולי כשעושים מלאכות זה לא מנוחה.
איזה מלאכות? אתה לא עושה מלאכות בשבת.
נעשה.
קידוש? קידוש זה סתירה למנוחה? אולי. טוב, אז קידוש זה לא סתירה למנוחה. אני חשבתי על זה, אני אומר לך תשובה, קידוש זה לא סתירה למנוחה. לאכול זה לא סתירה למנוחה. אדם שנח יכול לאכול. כן.
אם אנחנו אומרים במצוות זכור ששבת צריך להיות יום מיוחד של מנוחה ודרור, אז איך יכול להיות שיש לך אל תעשה את זה ואל תעשה את זה, והשם פתאום הופך את זה מיום מנוחה וחופש ליום של הרבה עבודות? ללמוד מזה וללמוד מזה.
הרבה עבודות? לא אומר לך, don't do anything. זה מה שאומר לך, אל תעשה כלום. לא הבנתי, למה זה נקרא הרבה עבודות? זה הרבה, לא לדאוג שום דבר, אתה פשוט לא צריך לעשות שום דבר. אם אתה לא עושה כלום, אתה נקי. כן.
אתה מקדש את השבת, אתה יודע עשייה של כל מיני דברים, אתה עושה קידוש בסדר, או שאתה נמנע מלעשות דברים, לא תעשה.
למה יש מתח ביניהם?
זה עשה, וזה לא עשה, זה בדיוק הפכים.
מה המתח? תסביר לי.
איך אתה מקדש את היום?
למה זה סתירה?
נניח יכול לעשה כלום ולא תעשה כל דבר.
זה לא יכול לעשות, זה סתירה עקרונית.
תסביר לנו, זה בדיוק מה שאני מנסה. לדעתי אתה בכיוון הנכון, רק אני רוצה שתסביר לי את זה.
מה הפואנטה של השבת?
דהיינו.
העיקר זה
לזכור,
העיקר זה לשמור.
העיקר זה רוחני?
למה זה מתח? למה זה לא יכול לעבוד יחד? כן.
זה בין המילים שמור וזכור. שמור זה משהו מעשי שאתה עושים לגוף שלך. זה חומרי וזכור זה רוחני. הם אומרים ששבת זה דבר רוחני. הם אומרים שזה דבר חומרי.
זה כבר פשנות מאוד. שמור זה גשמי אתה אומר, וזכור מה זה?
זכור
תאכל ארוחות טובות, תתלבש ושים פרחים יפים.
אתה הולך על פעם שזכור זה מצד עשה.
כן,
אתה מדבר על המילה זכור.
אני נשאר במילה זכור ושמור. אני חושב פרשנות החזלית היא פרשנות אותנטית לפסוקים, והיא גם מתקשרת לפסוקים. אם תרצו, יש לי להאריך בעניין הזה, ואני לא רוצה כרגע לעסוק כרגע רק בשאלה הזאת. אני רוצה לנסות לקדם את הדיון שלנו ולומר ככה, שימו לב היטב מה שנראה לי, שאולי אני יודעתי לפחות נראה לי שזה הפירוש ברש"י. איך אתם הולכים מטיילים באיזשהו מקום ומגיעים לאיזשהו נוף בראשיתי, בסדר? קרה לכם פעם? אולי יקרה, אולי קרה, אולי עוד יקרה. בסדר? אתם מגיעים למשהו, תמונה נלך למשה רבינו, גם הוא הלך פעם בחורב, נכון? ופתאום הוא רואה תמונה מדהימה, נכון? הוא רואה סנה בוער באש והסנה איננו עוקד, נכון? מה הן שתי התגובות האפשריות למבט הזה, למראה הזה? אסור לנו ויראה מדוע לא יבער הסנה, נכון? או האלטרנטיבה לזה היא של נא לך מעל רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש. זאת אומרת, אתה יכול להתקרב ולראות, ואומרים לך לא, תעמוד מרחוק. בסדר? או הקדוש ברוך הוא יורד על הר סיני. דרך אחת היא לעלות אל ההר, שזו הדרך שמשה עושה, והדרך השנייה שהעם כולו צריך להקפיד עליה, הגבל את ההר סביב וקידשתו, איש אל יעלה פן ירסו לעלות אל השם פן יפרוץ בה, נכון? זאת אומרת, עכשיו תבינו, בואו ניקח את הדוגמה הזאת ותכף נבין את, את המשלים שנתתי כאן. ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. הקדוש ברוך הוא בירך את יום השבת וקידש אותו. יש יום שבת, הוא יום שבו הקדוש ברוך הוא קידש. זה הזמן הקדוש. המקום או המקום, הזמן שבו הקדוש ברוך הוא החיל את הקדושה. ביטוי הקדושה הראשוני בתורה מופיע ביחס לשבת, מיד בריאת העולם. כן? מיד בתום בריאת העולם, ויחולו השמיים בארץ, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו. הקדוש ברוך הוא מקדש את יום השבת. הקדוש ברוך הוא אומר לך, זכור את יום השבת לקדשו. ואז השאלה היא, אתה עומד אל מול קדושת השבת. יום קדוש. יום קדוש הוא מבוא ועצתו. נכון? יום קדוש. אתה מגיע ליום השבת, ליום הקדושה הזאת, והשאלה איך אתה מתייחס לקדושת השבת. וכאן יש ההתפעלות האנושית. כשהוא עומד אל מול קדושת השבת, כשהאדם או כשהאנושות עומדת אל מול השבת הקדושה, כן? השאלה היא, מה טיבה של ההתפעלות הזאת? מהי תגובה האדם? מהי אותה תנועה בנפש שנוצרת, או שאדם יוצר בתוכו, בעקבות המבט על קדושת השבת? אופציה אחת היא, המקום אשר אתה עומד עליו, אדמת קודש הוא. שבת זה קודש קודשים. וואו. איזושהי עוצמה שמול העוצמה הזאת יכולה להיות רק תגובה אחת, והיא לך דומיה תהילה אלוקים. שקט. כל מילה רק פוגמת, כל תנועה של האדם, כל פעולה של האדם הורסת. מובן? ואז בעצם התגובה נדרשת, אם אני הולך על הקו הזה, התגובה נדרשת היא חידלון גמור. עמידה מן הצד, השתאות, דומיית תהילה. זו תנועה אחת אפשרית. התנועה השנייה האפשרית היא אדרבה. אם זה דבר גדול, אז לעבור אליו. להיות שותף בו, ליצור בו, לפעול בתוכו. כי בדברים גדולים אני צריך להיות חלק מהם. כן? ואדרבה, אם זה דבר גדול, אני אגדיל אותו עוד יותר. אני אתפרץ פנימה ואני אפעל בתוכו. מובן? רבותיי, אלה הן שתי תנועות מנוגדות בנפש, שתי תנועות סותרות שיש ביניהן מתח עצום בלתי ניתן לאיחוי. בתחילת השנה עסקנו במצוות קריאת שמע, נכון? כחלק במצוות קריאת שמע דיברנו על מצוות אהבת השם. את היראת השם קצת לא שמנו אותה בפוקוס. על אהבת השם דיברנו בהרחבה, נכון? על זה לא שמנו כל כך פוקוס, על יראת השם, נכון? אבל אותו רמב״ם שהזכרנו בפרק ב' מלכות עזרדת תורה מדבר על פרק ב' הלכה ב'. בפרק ב' הלכה א' אומר הרמב״ם, האל הגדול והנכבד הזה מצווה לאהבו ולראה אותו, שנאמר ואהבת את השם אלוקיך ונאמר את השם אלוקיך תירא. וכיצד היא הדרך לאהבתו ויראתו? אתם יודעים שאהבה ויראה זה שני דברים שונים. כי באהבה מה אתה עושה? אתה מחבק. וביראה מה אתה עושה? אתה נרתע לאחור. נו, אז את השם צריכים לאהוב או נרתע לאחור? אז מה כן? גם וגם. רצו ושוב. כן? אומר הרמב״ם, מצד אחד אתה מתמלא אהבה, ובאותם רגעים אתה נרתע לאחריו. כשהוא חושב על אותם דברים, מיד הוא נרתע לאחריו. מה אנוש כי תזכרנו, בן אדם כי תבגדנו. אבל שנבין שמדובר פה בשני צווים סותרים. בדרך כלל יש אנשים שאנחנו אוהבים אותם, יש אנשים שאנחנו פוחדים מהם. כן? קשה גם לאהוב וגם לפחד מאותו אדם. מובן? זה בעצם מה שנאמר כאן. אבל ביחס לגדול בחוץ זה אהבה ויראה, וזה באמת דברים בלתי אפשריים. ואדם באמת יש לו סתירה פנימית, סתירה שבלתי ניתנת לעיכול, בלתי ניתנת להבנה עד הסוף. יש בה מתח קיים, מתח מובנה, והמתח הזה הוא בעצם מתח החיים. החיים שלנו סובבים סביב המתח הזה. גם ביחס לשבת, זה אותו דבר. גם ביחס לשבת, קדושת השבת, יש בה המתח הזה. קדושת השבת בעצם מצד אחד מזמינה את האדם להצטרף אליה, מזמינה את האדם, בוא, היום הוא קדוש, בוא, תקדש אותו גם אתה, גם אתה תצטרף למערך הקדושה, בוא תשכלל את הקדושה, בוא תפעל, כי הרי האדם נולד, האדם נועד, כן, אשר ברא אלוקים לעשות, כן, לפעול בתוך הבריאה, להיות שותף לקדוש ברוך הוא בבריאה ולהוסיף קדושה ולהוסיף נופך, זה מצד אחד. ומצד שני, מי יבוא אחר המלך? מי יכול לפעול אחרי מה שהקדוש ברוך הוא עשה? מה האנוש כי תזכרנו? איך אדם בכלל יכול לפעול בתוך הקדושה, בתוך הקדושה העצומה הזאת, העוצמתית הזאת? זה שמורתי יום השבת לקדושה, זה הגבל את ההר וקדשתו, זה של נעליך מעל רגליך, כי המקום שאתה אומר עליו אדמת קודש הוא שמור מרחק. זה היחס בין שמור לזכור. שמור אומר לך, תתבונן, תספוג את הקדושה, תפנים את המשמעות הזאת, תבין שמדובר פה בשיא הקדושה, בדבר שאין לו מגע יד אדם, שאדם בכלל לא יכול להתקרב אליו. ומצד שני אומרים לאדם, תהיה בפנים, תהיה שותף לקדוש ברוך הוא. זה בדיוק האהבה והאירה. וזה אנחנו מחברים את הדיון שלנו לדיון הקודם, כי המפגש של האדם בעולם הזה עם עולם הקדושה, עם עולם הרוח, כרוך בדיוק בנקודה הזאת, כי האדם הוא שני הפכים, הוא אפר מן האדמה ואל מול העוצמה השממית. מה האנוש כי תזכרנו ובן אדם כי תפקדנו? והוא יכול לעמוד רק להשתאות מול זה, ושמורת יום השבת לקדשו, שמור, שמנו לכם עלות בהר ונגוע בקצהו, אל תיגעו בקצה השבת. שם דווקא הצו הוא לא להתקרב, לא לנגוע, לא לעשות שום דבר, כל המוסיף גורע, ועמידה מהצד. ומצד שני, האדם נזר הבריאה, תפארת הבריאה, יש בו נשמה, חלק אלוקה ממעל, הוא נדרש כן לפעול, להיכנס לקדושה, להיות חלק מהקדושה, ליצור את הקדושה. עוד נעמוד על המתח הגדול, איך אפשר בכלל ליצור קדושה בשבת אחרי שהקדוש ברוך הוא כבר יצר אותה. מה האדם צריך לעשות? מה זה לקדש את השבת? מה זה קידוש? איך אתה רוצה לקשור את זה אלינו? זה משהו, אדם יכול לשכלל, הקדוש ברוך הוא נתן מקום לאדם, זה נכון, אבל שם אתה יכול להגיד שהקדוש ברוך הוא נתן מקום לאדם, ואדם צריך שם להביא את הקדושה, ושבת הקדוש ברוך הוא כבר יצר את הקדושה, מה אני עושה? אם הקדוש ברוך הוא אומר לי, בוא תיצור קדושה במקום שהוא לא יצר, כמו למשל בראש חודש, בראש חודש הקדוש ברוך הוא לא יצר את הקדושה, הקדוש ברוך הוא בא ואמר לאדם, החודש זה לכם ראש חודשים, כן? אלה מועדי השם שתקראו אותם במועדם מקראי קודש, אתם תקראו מקראי קודש, לכן כשבית דין אומר מקודש, מקודש, הוא מקדש את החודש, והקדוש ברוך הוא לא מקדש, כן? כי הוא אומר, אני רוצה שבני אדם יקדשו, אבל בשבת הקדוש ברוך הוא כבר קידש, אז מה התפקיד שלנו? מובן? אבל זה לא הנושא שלנו היום, הנושא שלנו היום הוא קודם כל להבין את משמעות קדושת השבת, ואת המתח העצום שבין זכור לבין שמור. שזה במבט ראשון בכלל שמתם לב שבכלל לא ידענו ולא שמנו לב שיש פער עצום ביניהם. את הפער הזה רציתי שנדע, ונדע גם את הפתרון של רש"י לדבר. אחד דיבר אלוקים, שתיים זו שמעתם. זאת השם, שבוע הבא נמשיך.